אנחנו ביום שישי, פרשת ויחי, פרק מ"ט, פסוק כ"ז. למדנו את דברי יעקב לכל הבנים כמעט, נשארנו באחרון, שהוא בנימין. אמר לנו הפסוק: בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. סבירה שמה רמזים שיעקב מרמז לבנימין. בנימין זאב יטרף, אומר רש"י, זאב הוא אשר יטרוף. זאת אומרת, כאילו חסר כאן אות אחת בפסוק: בנימין כזאב יטרף. זאת אומרת, הדמיון בין בנימין לזאב זה בעניין של לטרוף. מה זה נקרא לטרוף? לטרוף זה בדרך כלל מצב שהזאב, כשהוא טורף את הטרף, זה נגד רצונו של הנטרף. זה נגד רצונו. אז כאן מרומז על פעולה מסוימת שהיה אצל בנימין, והיא פעולה דווקא חיובית על בנימין, שמראה של פעולה שהיא מרומזת במצב הזה של לטרוף. על מה מרומז פה? מראה שהיא ניבה על שיהיו עתידים להיות חטפנים. איפה? צטט רש"י את הפסוק שכתוב בסוף ספר שופטים: וחטפתם לכם איש אשתו. זה בנושא של בפילגש בגבעה. שם תראו אחר כך בריחוד בסוף ספר שופטים כל הסיפור שיש עם פילגש בגבעה, שזה גרם לכך שעם ישראל רצה להוציא את שבט בנימין מקהל ישראל, שאף אחד לא ייקח אישה ולא יתחתנו משבט בנימין. אחר כך מסופר שם בפרק האחרון של ספר שופטים איך שאותם בני בנימין הנותרים שחזרו בתשובה ורצו כן להיות חלק מעם ישראל, ורצו כן, אז היה אצלם פעולה כזו שהם לקחו, התחתנו, אפשרו להם, ושם הפעולה הזו שאפשרו להם לחזור חזרה, התורה משתמשת שם בביטוי וחטפתם לכם איש אשתו. ומרומז כאן שהפעולה הזו שהחלק הנותר של בנימין עשה לחזור בתשובה, זה כמו חטיפה. הוא חטף נגד המצב הקודם שהם כאילו יאוצו מכלל ישראל, אז החזרה בתשובה זה עניין של חטיפה. דבר נוסף, אומר רש"י, מרומז כאן וניבא על שאול, מרומז כאן על שאול המלך, שהוא מבני בניו של בנימין, שיהיה נוצח באויביו סביב, שהניצחון שלו באויבים יהיה במצב של חטיפה וניצחון, שנאמר, כתוב על שאול, הפסוק אומר בספר שמואל: ושאול אחד המלוכה וגומר, וילחם וגומר במואב ובאדום וגומר, וכל אשר יפנה ירשיע. כל מקום שהוא פנה הוא היה מבלבל ומחריד את האויבים ומצליח לנצח אותם. למה צריך רש"י לרמז, להגיד שמרומז כאן בדברי יעקב שתי נבואות? למה לא מספיק הנבואה הראשונה על בני שבט בנימין, מה שהבאנו מסוף ספר שופטים? בעיקר זה בגלל ההמשך, כי הפסוק לא אומר רק בנימין זאב יטרף, אלא הוא ממשיך גם שבבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. ההמשך הזה, כפי שרש"י אומר, חייבים לומר שהוא צמוד לעניין הזה של שאול. מה? בבוקר יאכל עד. מה זה עד? אומר רש"י, קודם כל נראה את המילה עד, אחר כך נראה מה זה בבוקר. עד זה לשון ביזה ושלל. המילה עד, הוא יאכל עד, עד זה מרמז שהוא יקבל ביזה, יקבל שלל. מה הקשר בין המילה עד לביזה ושלל? אומר רש"י, המתורגם עדה. כשאתה תראה את המילה ביזה ושלל בתרגום, התרגום של שלל זה עדה, אז עד זה עניין של ביזה ושלל שלוקחים במלחמה. ועוד יש לו דומה בלשון עברית, יש לו בכל אופן דמיון בלשון התורה, ואפשר למצוא רמז שעד זה קשור לשלל. מביא רש"י את הפסוק שכתוב בישעיהו: אז חולק עד שלל. אז רואים עוד קשר ודמיון בין הביטוי עד למשמעות של שלל. על מי הכוונה? פה אומר רש"י, בהמשך למה שאמרנו קודם, שנבואת יעקב הייתה והתייחסה לשאול, אומר רש"י, ועל שאול הוא אומר. זה מדובר על השלל שעם ישראל יקבל כתוצאה מהניצחונות של שאול. למה זה מרומז דווקא על שאול? אומר רש"י, כתוב בבוקר יאכל עד. את העד הזה, את השלל, הוא יקבל בבוקר. מה זה בבוקר? שעמד בתחילת בוקרן וזריחתן של ישראל. שאול היה מלך בהתחלה, שעם ישראל, המלך הראשון, שעם ישראל התחיל, הזריחה שלו זה בתקופת שאול. אז בבוקר, בתקופת שאול, שזה התחלת הזריחה של עם ישראל, יוכל עד, אז יהיה שלל ששאול יביא. לפי זה, מה זה ולערב יחלק שלל? הערב זה בדיוק ההפך מבוקר. אם בוקר זה בתחילת בוקרן וזכרן, זריחתן של ישראל, אז לערב זה בקצה השני. הוא אומר רש"י, ולערב יחלק שלל. מה זה מרמז? אף מי שתשקע שמשן של ישראל על ידי נבוכדנצר שיגלם לבבל, גם שעם ישראל יהיה במצב של ערב, במצב של גלות, כמו שעם ישראל היה בגלות בבל, גם שם יהיה להם הצלחות על ידי צאצאיו של בנימין, שיקבלו שלל. מי זה? יחלק שלל. למי זה מרמז? למרדכי ואסתר, שהם מבנימין, כי על מרדכי הרי כתוב במפורש שהוא איש ימיני. איש ימיני זה משבט בנימין, כן? אסתר הייתה ממשפחתו של בנימין, היא הייתה של מרדכי, היא גם משבט בנימין. מה נאמר עליהם? יחלקו את שלל המן, אותו המן שהוא רצה ללכת נגדם, אז הם חטפו ממנו את השלל. איפה זה נאמר? שנאמר, מביא רש"י את הפסוק במגילת אסתר, הנה בית המן נתתי לאסתר. אז רואים שזה, אז מבינים שזה הכוונה בבוקר ולערב, זה בשתי הקצוות, גם במצב הטוב של עם ישראל שהיו בארץ ישראל והתחילו לזרוח, וגם במצב הירוד שהם היו בגלות על ידי נבוכדנצר. בשני המצבים יש מצב של שלל שהם מצליחים ומקבלים מהאויבים שלהם.
אונקלוס מתרגם,
אונקלוס אומר שכל הפסוק הזה מרמז על משהו אחר לגמרי, על שלל הכהנים בקודשי המקדש. אונקלוס אומר שכאן מרומז על המזבח, כפי שכבר למדנו שהמזבח היה בנוי בחלקו של בנימין, והמזבח מקבל קורבנות במשך כל היום. אז איך הלשון של אונקלוס? נראית הלשון של אונקלוס, הוא אומר ככה, נקרא את זה מבפנים, הוא אומר, נקרא את כל הפסוק מאונקלוס, הוא אומר, בנימין בערי תשרי שכינתה, בארץ שלו תשרי השכינה, דיינו זה הולך על בית המקדש, ובאחסנתי יתבני מקדשה, באחסניה שלו ייבנה בית המקדש, בצפרה ובפניה בבוקר ועד לפנות ערב יאון מקרבין כהנה יעקור בנה. אונקלוס אומר שכאילו צריך לקרוא ככה, בבוקר יאכל עד, מה פירוש? מהבוקר עד כמעט הערב יאכל. מה זה יאכל? המזבח מקבל את הקורבנות שמקריבים ביום. ובעידן רמשה, וכשמגיע עידן הזמן של הלילה ולערב, יאון מפלגין יחלקו ביניהם, ומפלגין זה, וגם במשמעות שיביאו על הבית המקדש ויקריבו עליו. מה יאון מפלגין? מה הלשון? מותר חולקאון משאר קורבניה, השאר, מה שנשאר מהקורבנות שלא הקריבו ולא נשרפו על המזבח במהלך היום. ככה מסביר אונקלוס, זה רש"י בכל אופן מביא את
סיפור
של אונקלוס גם כן על הפסוק הזה. פסוק, למה בכל אופן אולי במילה אחת רש"י לא מביא רק את אונקלוס? אנחנו כבר רגילים מהימים הקודמים שלפעמים רש"י אומר מלכתחילה את דברי אונקלוס, כי מכיוון שכתוב בפסוק יתרף, ולתרוף זה נקרא שאתה לוקח משהו נגד רצון של מישהו, אז קצת קשה להגיד שזה הכוונה רק לבית המקדש, כי לבית המקדש הקורבנות זה לא חוטפים נגד רצונו של מישהו, להפך, הקורבנות באים מרצונו של הנותן. לכן אמרה שיותר מסתבר קודם כל להגיד שהכוונה על כל מיני מאורעות של חטיפה, אבל בכל אופן הוא מביא גם את פירושו שלו. אחרי שסיימנו את כל דרכות ודברי יעקב לבנים שלו, אומר לנו פסוק חפכת, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו וירך אותם. קודם כל מתייחס רש"י ואומר כך, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, אפשר להבין שכל הבנים של יעקב קיבלו כאן ברכות? שואל רש"י שאלה, ולא יש מהם שלא ברכם אלא קינטרם. למדנו על ראובן שהוא קינטר אותו, שמעון ולוי שהוא קינטר אותם, דיבר עליהם קצת דברים על מעשים שהם עשו שהוא לא היה מרוצה מזה. אז מה הכוונה שויברך אותם? אלא אומר רש"י לקח פירושו, וזאת אשר דיבר להם אביהם, תקרא ככה, וזאת אשר דיבר להם אביהם, פסיק. עד כאן למדנו מה שדיבר אביהם לבנים שלו, מה שנאמר בעניין, כל אחד מה שאמרנו במפורש, מה נאמר בהקשר אליו. עכשיו אם תעצור פה, אז היית יכול לחשוב, יכול שלא בירך לראובן, שמעון ולוי. לפי זה אתה יכול להבין ששמעון, ראובן, שמעון ולוי קיבלו רק דברי קינטורים. תלמוד לומר, מוסיפה התורה עוד מילה, ויברך אותם כולם ממשמע. גם את השלושה הראשונים הוא גם ברך. למרות שבגלוי אנחנו שמענו רק דברי קינטור. מה המשך דברי הפסוק? איש אשר כברכתו, מרשי, ברכה עתידה לבוא על כל אחד ואחד, איש אשר כברכתו, זאת אומרת ברכה אישית שכל אחד ואחד קיבל, בירך אותם. שואל רשי לכאורה, כבר אמרנו קודם את המילים ויברך אותם, שהוא בירך את כולם. אחרי זה אתה אומר, איש אשר כברכתו, פירושו שכל אחד קיבל את הברכה האישית שלו. אז מה זה עוד הפעם בירך אותם? היה צריך להיות כתוב בירך אותו, איש אשר כברכתו, בירך אותו, זה ברכה אישית לכל אחד. זה מה שרשי שואל, ורשי יסביר כאן כך. בירך אותם, אומר רשי, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו, בירך אותו. היה צריך להיות כתוב, לכאורה, אם אתה מדבר בחלק האחרון של הפסוק על הברכה האישית של כל אחד, אז מתאים לסיים בלשון אישית, בירך אותו. מה התלמוד לומר בירך אותם? למה עוד הפעם הוא אומר אותם לשון רבים? אומר רש"י דבר מעניין, לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותה של איילה. כיוון, מביא רש"י דוגמאות, שיעקב נתן לכל אחד דוגמאות של חיות שמסמלים עניינים חיוביים וטובים, רש"י לוקח דוגמה מיהודה שהוא מבני לאה, לבנימין שהוא מבני רחל, ונפתלי שהוא מבני בלעת, ולוקח מכל אחד מהם דוגמה של בעל חיים, אריה, זאב ואיילה, ואומר לך, למרות שהוא בירך כל אחד באופן אישי את החיה שהיא לכאורה מתאימה רק לשבט הזה, יכול שלא כללם כולם בכל הברכות. אתה חושב שלא כולם כלולים מזה? תלמוד לומר בירך אותם, זאת אומרת שלמרות שיהודה הוא אריה, אבל המעלה של אריה יש לכל אחד בזעיר אנפין. למרות שבנימין דומה לזאב, אבל המעלה של זאב וזעיר אנפין יש לכל אחד, וככה אותו דבר גם לגבי איילה של נפתלי. כל אחד מקבל בפורמט כיס, כל אחד מקבל במינון קטן את העניין הזה. לדוגמה, נותן דוגמה בעניין אחר, דוגמה שרבי מביא בהקשר לזה, למשל, יש אנשים שהם תורתם ומנותם, כל היום, כל הלילה, כל עניינם זה רק ללמוד תורה. יש אנשים שהם בעלי עסקים, יש להם לומדים תורה רק פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית. אומרים שבאותו חמש דקות שהוא לומד את הפרק אחד שחרית, הוא צריך באותו חמש דקות להיות מונח בזה כאילו תורתו אומנותו, כאילו אין לו שום דבר אחר בעולם. יש לך חמש דקות, אבל חמש דקות האלה הכל נעלם, יש לך רק את זה. פירושו של דבר שהוא גם תורתו אומנותו, לא כל היום, אבל ברגע מסוים, על דרך זה גם בענייננו, כל אחד מהשבטים קיבל משהו ממה שכולם קיבלו, כל אחד יש לו משהו שבזה הוא עיקרי, וגם זה לכן כתוב איש אשר כברכתו בירך אותם, זאת אומרת הוא נתן לכולם בעצם ממה שיש גם אישית לכל אחד ואחד. פסוק כ"ט, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. אומר רש"י, מה זה נאסף אל עמי? על שם שמכניסים הנפשות אל מקום גניזתם, כיוון שהנפש חוזרת למקום ששם היא נגנזת, אז זה כמו שאוספים אותה, מכניסים אותה. ורש"י, שיש אסיפה בלשון עברי שהיא לשון הכנסה. לאסוף זה לא רק לאסוף ערימה ולעשות מזה הר, אלא כשאתה רוצה להכניס פנימה גם אפשר לקרוא לזה לאסוף. ומביא רש"י הוכחה, כמה הוכחות, כגון ומביא הוכחה שכתוב בספר שופטים, ואין איש מאסף אותם הביתה. עכשיו במפורש הכוונה להכניס פנימה, כתוב מאסף, או ואספתו אל תוך ביתך, שכתוב בספר דברים, או באוספכם את תבואת הארץ, בספר ויקרא הוא מביא, מה רואים, מה הצד השומע בכל זה? הכנסתם לבית מפני הגשמים. באוספכם תבואת הארץ, פירושו, אתה מכניס את התבואה הביתה. בגלל הגשם זה נקרא שאני אוסף. או באוספכם את מעשיכם. על דרך זה גם פה, וכל הסיפה אמורה במיטה, שיעקב אומר על עצמו, אני נאסף אל עמי, מה הכוונה? אף היא לשון הכנסה שהנפשות נכנסים למקום גניזתם. מה הכוונה אל אבותיי? הוא נאסף אל אבותיי, אז המילה אין זה כאילו היה כתוב כאן עם, עם אבותיי, כי אבותיו כבר נמצאים שם, עכשיו הוא מצטרף לאבותיו. פסוק למד, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרי בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר, שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו מעט בני חטא. כל הסימנים ואת כל המיקום המדויק של הדבר הזה של מערת המכפלה סיים פה יעקב. לאחר מכן, שלא יהיה שום ספק בדבר איפה בדיוק הוא מתכוון, שיקחו אותו ממצרים, שצריך לעבור מעל כל המניות ועיכובים שנראה לאחר מכן שפרו ינסה לעשות. הוא רוצה לקח. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. מרשי ויאסוף רגליו, מה הכוונה ויאסוף רגליו? כמו שכבר אמרנו קודם בפסוק חפתת, שמה זה לאסוף? להכניס. אז גם פה מה זה ויאסוף רגליו? הכניס רגליו, הכניס רגליו אל המיטה. ויגבה ויאסף. מרשי, ומיטה לא נאמרה בו. אצל אברהם אבינו כתוב, יש לשון ויגבה וימת אברהם ויאסף אל עמיו. אצל אברהם אבינו כתוב גם את המילה וימת, כן? גם אצל יצחק כתוב ויגבה יצחק וימת ויאסף אל עמיו. אצל יעקב כתוב רק ויגבה ויאסף אל עמיו. את המילה וימת לא כתוב אצל יעקב. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יעקב אבינו לא מת. וככה רש"י מוסיף עוד בגמרא ואומר שיש שם לשון אלא חיו לעולם. ואז שואלת על זה הגמרא, אבל נראה הרי מיד אחר כך מה שאנחנו הולכים כרגע ללמוד, שחנתו אותו וספדו אותו וקברו אותו וכולי. ושואלת הגמרא, אז מה עשו את זה? אז הגמרא אומרת שנדמה להם שמת, אז הם התייחסו לו כאילו, אבל האמת שיעקב אבינו לא מת, ככה פשוטו של מקרא. פרק נון פסוק א',
שבוע שמעתי איזשהו
פרק, רק נסיים את השיעור אחר כך נוסיף דברים נוספים. ויפול יוסף על פני אביו ויאב כליו וישק לו. גם על זה רש"י אומנם לא אומר כלום, אבל בעל הטור, לא בעל הטורים, האורח חיים הקדוש אומר שאסור לנשק את המת, ההלכה אסור לנשק מת. ופה כתוב ויפול יוסף על פני אביו ויאב כליו וישק לו. אומר אורח חיים הקדוש, תסתכלו על הפסוק הזה, הוא אומר מכאן רואים גם כן שיעקב אבינו לא מת, אחרת הוא היה אסור ליוסף לנשק אותה. פסוק ב', ויצב יוסף את עבדיו את הרופאים לחנות את אביו, ויחנתו הרופאים את ישראל. מה הכוונה לחנות את אביו? אומר רש"י, עניין מרקחת בסמימו. זה מה שעושים, מרקחת כזו שיהיה שמירה יתרה על הגוף. פסוק ג', וימלאו לו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים 70 יום. 70 יום זה לא תוספת על ה-40, אלא ה-40 הם חלק מה-70, כפי שרש"י מיד יסביר. וימלאו לו, אומר רש"י, השלימו לו ימי חניתתו, כמה מקסימום של ימי החניתה של מצרים, עד שמנו לו 40 יום. רש"י אמר כבר בפסוק ב', זה מרקחת של פסמים שעושים על הגוף. ויבכו אותו מצרים 70 יום, אומר רש"י, 40 לחניתה ו-30 לבכייה. אחרי 40 יום של חניתה, עוד חודש שלם היה בכייה ואבל גדול במצרים, כל הגויים של מצרים 30 יום התאבלו על יעקב אבינו. למה כל כך עשו מיעקב אבינו כזה עניין גדול אפילו הגויים? אז מה שאומר ההסבר הוא פשוט, לפי שבא להם ברכה לרגלו. שקלה הרעה והיו מים מילוס מתברכים. הרי למדנו שברגע שיעקב הגיע לפרעה ויברך יעקב ההוא ברך אותו שיהיה מילוס עולה על רעה, עולה לפניו, ככה למדנו כבר. אז זאת אומרת מיד הפסיק הרעב. אז אם האדם כזה שבגללו יותר לא היה רעב, הם סבלו בשנתיים הרעב, סבל רעב, אז הם פשוט 30 יום בחו עליו. זה כל דבר כשגומרים את החניתה, אז מעמידים את המיטה, ואז וכי, זה לא מערבבים דבר בדבר. פסוק ד', ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור. יוסף מבקש מהעבדים ואנשי פרעה למסור מסר לפרעה. מה המסר שהוא מסור לפרעה? הוא אומר ככה, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תגברני, ועתה אלנה ואגברה את אבי ואשובה. מסביר רש"י, מה התכוון יוסף שאמר לפרעה, אבא שלי השביע אותי שהוא רוצה להיות בקברי אשר קריתי לי. מה זה אשר קריתי לי? אומר רש"י, כפשוטו. מה זה נקרא לכרות כפשוטו? כמו כי יכרה איש, שאדם פשוט לוקח וחופר בור. יעקב, לפני שהוא עזב את ארץ ישראל, הוא הלך למערת המכפלה, והוא כפשוטו חפר בידיו את הקבר של עצמו. וזה אמר יוסף לפרעה, להראות לו עד כמה הדבר הזה חשוב כל כך לפרעה, ליעקב, להיות דווקא במערת המכפלה, שהוא בעצמו, למרות גילו ולמרות הכל, הוא בעצמו עשה את קברו ועשה את קרא לעצמו. הוא שלח אנשים להגיד לפרעה. לאחר מכן הוא גם דיבר איתו באופן אישי, כפי שנראה בפסוק ו' ברש"י. ומדרשו, המדרש אומר שהמילה הזו אשר קריתי לי, זה לא הכוונה שהוא חפר בידיו, אלא כמו שלמדנו כבר, כן. ומדרשו עוד מתיישב על הלשון. יש מדרש, אבל ידוע שרש"י לא מביא סתם מדרשים, הוא מביא רק מדרשים שהם מתיישבים על הלשון, שאפשר להבין אותם בפשוטו של מקרא גם כן. כמו אשר קניתי, המדרש אומר כאילו היה כתוב כאן שיעקב אומר, הנה אנוכי מת בקברי אשר קניתי לי. קריתי זה כמו קניתי. למה? מה רבי עקיבא מוכיח לנו רש"י מדברי רבי עקיבא שכתובים בגמרא, שהמילה קירה זה כמו קנייה. אומר רבי עקיבא, כשהלכתי לקרקי הים היו קוראים למחירה קירה. נכון, רבי עקיבא, הלכתי, נסעתי באונייה למקומות רחוקים, ככה קראו למילה קנייה ומחירה. אז קריתי זה כמו עניין של מסע ומתן, קנייה ומחירה. ועוד מדרשו, יש מדרש נוסף, אחר, שמסביר את המילה קריתי, וזה קשור לנושא המדרש הקודם, שזה לשון קנייה, וגם את זה רש"י כבר אמר לנו קודם, למדנו את זה כבר בפרשה קודמת. מה המדרש הנוסף? הוא אומר לשון קרי. מה זה קרי? דגור. זה כמו שאתה לוקח הרמה, עושה גל גבוה, בדרך כלל קרי, משתמשים איתו בשדה, כשאתה לוקח את כשאתה קוצה את החיטה, אתה עושה מזה הרמה גדולה, על הרמה זה קוראים קרי. אומר רש"י שיעקב, כשהוא קנה את החלק שלו במערת המכפלה, מה הוא עשה? שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן ועשה אותו קרי. יעקב עשה ערימה ענקית של זהב וכסף, למדנו את זה, נכון? הוא עשה ערימה גדולה של כסף וזהב שהוא הביא מבית לבן. הוא לא רצה ליהנות שום דבר עם הרווחים שהוא עשה אצל לבן, עשה מזה ערימה גדולה, ואמר לעשיו, כל זה בשביל חלקך במערה, זה שלך, תמכור לי את החלק שלך במערה. הרי עשיו היה לכאורה הבכור, ובמערה לא היה מקום רק לעוד אחד, אז הוא קנה ממנו את החלק הזה במערה, וזה הכוונה שקריתי לי שעשיתי ערימה גדולה.
אבל הוא לא מבין
בכורה, למדנו על זה אתמול, הזכרנו את זה שעשיו יש לו אמנם חלק בכורה שהוא מכר, ויש לו חלק האישי שלו שהוא לא זה, בכור יש לו פי שניים, את הבכורה הוא מכר, אבל מה עם החלק הבסיסי המקורי? את זה הוא מכר בערימה הזאת. פסוק ו', ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. יש כאן הדגשה שפרו מסכים לעניין הזה רק בגלל שיוסף נשבע לאבא שלו. למה הרמז פה? אז רש"י מביא כאן שהיה כאן עוד איזה עניין שבין יוסף לפרו. כאשר השביעך, אומר רש"י, ואם לא בשביל השבועה לא הייתי מניחך. אילולא היית נשבע לאבא שלך, הייתי אומר, אבא שלך ביקש, אבל אתה לא חייב לקיים. מה העניין של השבועה כל כך נוגע לפרו? פרו הוא כזה חרדי ששבועה בשבילו זה דבר שאי אפשר לבוא עליו. הרי למדנו על פרו שיהודה אמר בתחילת ויגש שפרו גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אז מה פה פתאום השבועה כל כך נוגעת לו? אומר רש"י, אבל ירא לומר עבור על השבועה. פרו פחד להגיד ליוסף תעבור על השבועה, שלא יאמר, שיוסף לא יגיד לו, אם כן אעבור על השבועה שנשבעתי לך, שלא אגלה על לשון הקודש שאני מכיר עודף על 70 לשון ואתה אינך מכיר בו. ככה כדי איתה במסכת סוטה, מה אומרת הגמרא? הגמרא במסכת סוטה מספרת שמתי שפרעה כל כך התפעל מיוסף ורצה להעמיד אותו מלך, באו כל התגניני פרעה וכל העבדים שלו ואמרו לו, כתוב אצלנו בנימוסי מצרים כללים שאדם שהוא היה פעם עבד לא יכול למחר, לא יכול למלוך. אמר פרו, אני נכון שהוא היה עבד, אבל אני רואה בו גינוני מלכות, אני רואה בו כל מיני סגולות שקשורות למלך. אז אמרו לו, טוב, אתה רואה פה סגולות של מלך, אז צריך שהוא ידע 70 לשון, זה דבר מינימלי שמלך צריך לדעת כל השפות שבעולם. עכשיו יוסף לא ידע את כל השפות שבעולם, אז כתוב שבא גבריאל המלאך ולימד אותו את ה-70 שפות. הגמרא אומרת שהוא לא קלס יוסף בהתחלה, לקלוט ככה במהירות, הרי זה היה צריך להיות במהירות השיא, תוך כדי שמוצאים אותו מהזה, אז המלאך, כך כתוב, אומרת הגמרא, שהמלאך הוסיף לו אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב, אנחנו מכירים את הפסוק שהוא אומר בתהילים, עדות בי יוסף,
שמו
בצאתו על ארץ מצרים. מה זה, למה כתוב יוסף? יש לנו תוספת של האות A. כתוב, זה מרומז שהמלאך גבריאל הוסיף לו את האות A כדי שיהיה לו כוחות אלוקיים מעל הטבע, ואז הוא למד את כל ה-70 לשון. כשלמד את ה-70 לשון הוא התחיל לדבר עם פרו בכל שפה שרק לא תהיה, פתאום נהיה לפרו בעיה, שכשהוא הגיע ללשון הקודש פרו לא יודע את לשון הקודש, ואז פרו קלט שיוסף יודע פה משהו שהוא לא יודע, אז פרו ביקש ממנו שלא יגלה לאף אחד שיוסף יש לו חוכמה יותר מפרו, ויוסף נשבע לו שהוא לא יגלה לאף אחד, ופרו יש לו כל הזמן פחד שאם יוסף יגלה את העניין הזה במימוסי מצרים פרו מיד יורידו אותו, כי יש לו איזה מינוס. אז בגלל זה מה שהוא אומר פה, בגלל השבועה הזו שאתה נשבעת לי שלא תגלה שאני לא יודע לשון הקודש, אין לי ברירה, אני לא יכול להגיד לך תעבור על השבועה שאתה נשבעת לאבא שלך, כי אז באותו רגע אני מפיל את עצמי בעניין. זה מה שרש"י אומר כאן. הוא אומר כדי אתם המסכת סוטה, הוא מרמז לכל מה שכרגע סיפרנו.
זה החוכמה של יעקב
שביקש דווקא להישבע. סוג זין, ויעל יוסף לגבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. ראשונים הלכו הגויים עבדי פרעה. פסוק ח', וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. הראשונים הלכו עבדי פרעה, זקני ארץ מצרים, לאחר מכן הלכו היהודים ללוות את יעקב, מי שנשאר במצרים זה רק הקטנים והצון. פסוק ט', ויעל עמו גם רכב גם פרשים, ויהי המחנה כבד מאוד. ויבואו עד גורן התד אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. הרגע שהגיעו לארץ כנען בעבר הירדן, אז עצרו עוד שבוע למספד נוסף עד לפני שהגיעו למערת המכפלה. איפה זה המקום הזה שנקרא גורן התד? אומר רש"י, גורן התד מוקף עתדין היה. עתדין זה נקרא קוצים, כמו שבתחילת התורה בספר בראשית כתוב שם בדברי הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, וקוץ ודרדר תצמיח לך, כן? שם אונקלוס אומר שמה זה קוץ ודרדר? כובין ועתדין. עתדין זה קוצים. אז היה שם גורן, גורן זה מקום של צמחה של דברים טובים תבואה, אבל זה היה מוקף בקוצים, לכן קוראים לזה גורן העתד. ככה הפשט. רבותינו דורשו, אבל במדרש יש אומר ככה, על שם המאורע. היה שם המאורע מסוים, שהמאורע מרומז במילים גורן העתד. מה המאורע? שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה. באותו זמן שבאו כולם ממרונו של יעקב, אז באו המלכים של כנען להילחם נגד המצב הזה. כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, באו וראו יוסף המלך, הכתר שלו נמצא על הארון של יעקב, אז מלכי כנען וכולם היו גם כנועים תחת מצרים, אז הם ראו את זה, עמדו כולן ותלו בו כתרן. אז כל הכתרים של כל מלכי כנען הקיפו ומילאו את ארונו של יוסף. ארונו של יוסף היה מלא כתרים. עכשיו איך נראה כתר עם כל השפיצים שלו? זה נראה כמו קוצים כל מיני. אז והקיפו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים. אז הארון של יעקב היה מוקף בכתרים, וזה היה דומה כאילו גורן מוקף בגדר של קוצים. פסוק י' א', וייר יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האתד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. ויעשו בניו לו כן כאשר ציוון, ויעשו אותו בניו ארץ הכנען, ויגברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. קרא רש"י על פסוק י"ב וי"ג, כתוב שבניו עשו לאבא שלהם כאשר ציוון. אומר רש"י, ומהו אשר ציוון? מה הוא ציווה אותם? על זה בא פסוק י"ג להגיד מה הוא ציווה אותם. מה הוא ציווה אותם? ויישאו אותו בניו. אומר רש"י, מה הדגש פה שכתוב עוד הפעם ויישאו אותו בניו? כבר אמרנו קודם מה יעשו בניו לא, אני מצליחות הפעם יכול לכתוב ויישאו אותו ארץ הכנען, ברור שהכוונה לבניו, כי אמרנו בפסוק י"ב שמדובר על הבנים שלו. אומר רש"י, הדגש כאן ולא בני בניו, שיעקב ביקש שהנכדים לא יגעו בארונו. למה? שכך ציווה, מה היה ציווי שיעקב אמר להם? אל יישאו מיתתי, לא איש מצרי ולא אחד מבניכם. מה הבעיה בבנים של השבטים? שהם מבנות כנען. זה הכל הולך לפי שיטה, למדנו כבר, אם אתם זוכרים, שיש מחלוקת בין רבי נחמיה לרבי יהודה, למדנו את זה בפרשת וישב. רבי נחמיה אמר שמי היו הנשים של בני יעקב, הם לקחו נקנעניות
או התאומות, כן?
רבי יהודה אמר שהם נשאו את האחיות שלהם,
כן.
לפי שיטת רבי נחמיה שהם נשאו נשים כנעניות, אז אומר להם יעקב, מכיוון שהנכדים הם מבנות כנען, אז לכן אני לא רוצה שהנכדים הללו ייגעו במיטתי, אלא אתם. וקבע להם מקום, אמר להם לא רק ציווי כללי את מי הוא לא רוצה שיקח אותו, הוא גם אמר להם בדיוק באיזה צורה יעמדו ליד ארונו, שלושה למזרח וכן לארבע רוחות. זאת אומרת שהם היו 12, אז שלושה מזרח, שלושה מערב, שלושה צפון, שלושה דרום. מה הסדר? מי עמד בדיוק פה ומי עמד שם? אומר, כסדרן למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן, בדיוק כמו שנלמד בעזרת השם בתחילת ספר במדבר, איך הם עמדו במסעות שלהם במדבר, בדיוק באותו אותם שבטים שעמדו שם במדבר בצד מזרח, הם היו אותם בנים שעמדו פה ליד ארונו של יעקב בצד מזרח וכן הלאה. עכשיו אומר לנו רש"י שבציוויו של יעקב היה שאומנם יהיו י"ב 12 שיקחו, אבל לא כולם ממש אישית, אלא שניים לא ייקחו ובמקומם יהיו להם שלוחים שייצגו אותם. לוי לא יישא, שהוא עתיד לשאת את הארון, כיוון שמבני בניו של יוסף, של לוי, הלוויים עתידים לשאת את הארון במדבר, אז הם לא יישאו את ארונו של יעקב. ויוסף לא יישא, שהוא מלך, אבל אם כך חסרים שניים, אומר מנשה ואפרים יהיו תחתיהם. מנשה ואפרים יהיו הנציגים שהם ייצגו את לוי ויוסף. וזהו, מי? יפה, שאלת שאלה טובה, אולי כאן מרומז, שכבר למדנו שמנשה ואפרים נולדו לא מבנות כנענים, אלא אמא שלהם היא הבת של דינה, אז אם היא לא מבנות כנען, אז אין כאן שום בעיה, אולי מרומז. וזהו, למדנו את זה כבר פשוט. וזהו איש על דגלו באותות. זה מה שנאמר בספר במדבר, מה זה איש על דגלו? איש על דגלו, זאת אומרת שכל שבט יעמוד בצד שלו, באותות. מה זה באותות? ורש"י, הכוונה היא באות שמסר להם אביהם לשם מיתתו, באותו אות שהם קיבלו לשאת את ארונו של יעקב, אז זה נשאר איתם גם לאחר מכן כשהגיעו, מדובר כעבור כמה מאות שנים, עברו את ה-210 שנה במצרים, ואחרי שיצאו ממצרים, ואז קיבלו ציווי להקים את המשכן, אז היה אותו דבר. פסוק י"ד, וישב יוסף מצרים, וישב יוסף מצרימה, הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו אחרי קוברו את אביו. ורשי, הוא ואחיו וכל העולים איתו, קודם כשלמדנו כשיצאו עם ארונו של יעקב, למדנו שקודם הלכו זקני פרו וזקני ועבדי פרו, זקני ארץ מצרים, הם היו ראשונים, ואחריהם הלכו כל בית יוסף ואחיו.
ולוי,
פה כתוב, הלכו אבל לא נשאו את המיטה. פה כתוב הפוך, שחזרו, אז ראשונים הלכו הוא ואחיו, ואחר כך הלכו כל העולים איתו. אז רשי מציין מה ההבדל, אומר רשי כך, הוא ואחיו וכל העולים איתו בחזרת, מתי שהם חזרו, בחזרתן כאן הקדים אחיו למצרים העולים איתו, ובהליכתן הקדים מצרים לאחיו, שנאמר וילו איתו כל עבדי פרעה וגומר, ואחר כך וכל בית יוסף ואחיו. אלא מה העניין, למה פתאום התהפך הסדר? כפי שראו כבוד שעשו מלכי כנען, ברגע שהזקני מצרים ועבדי פרעה ראו שבארץ כנען איזה כבוד קיבלו, שכל המלכים הכנענים שמו את הכתרים שלהם, כמו שרשי כבר אמר קודם, שתלו כתריהם בארונו של יעקב, נהגו בהם כבוד, אז הם אמרו אנחנו צריכים לתת כבוד לאותם יהודים, ולכן בחזור תמיד הם נתנו ליהודים ללכת ראשונים. פסוק תתווה, וירו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. אומר רשי, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, מהו ויראו? מה הפירוש שהם ראו? ודאי, הרי למדנו כבר קודם שכבר הלכו. אומר רשי, מהו ויראו? הכירו במיטתו אצל יוסף, הרגישו את החיסרון של יעקב עכשיו יותר בבית של יוסף. איפה הם הרגישו את החיסרון? שהיו רגילים לסעוד על שולחנו של יוסף כל השנים שיעקב היה וראו אותו, אז הם היו יושבים תמיד
יחד.
והיה מקרבן. למה הוא עשה את זה? בשביל כבוד אביו. ומי שמת יעקב לא קרבן. רגע שמת יעקב הוא לא קרב אותם. למה הוא עשה את זה? למה לא קרב אותם? אז למדנו זה כבר שהמדרש רבי תנחומה אומר שהיה לו סיבה לשם שמיים, לא סתם. למה הוא אמר ככה? ראובן הוא הבכור, יהודה הוא המלך, לא מתאים שאני יישב מעליהם. וכשהם היו יושבים בחיי יעקב, אז תמיד יוסף, יעקב רצה שיוסף יישב בראש, אז לא היה לו ברירה, זה היה רצונו של יעקב. אבל כרגע הוא אומר, אני לא מסוגל לשבת איתם יחד ואני יישב מעליהם, הם מעליי, אז שהם יישבו במקומם ואני יישב במקומי, לכן הוא לא קירב אותם. אבל האחים פירשו את זה שהוא בעצם אולי חל שינוי ביחס, ואז מה יקרה? לו הסתמנו. מה זה לו הסתמנו? ורשי, שמה הסתמנו, אולי עכשיו יתגלה שיוסף שומר לנו תינה בלב ועכשיו מי יודע מה יהיה. למרות שהמילה לו אנחנו מכירים אותה לפעמים במשמעויות אחרות, אז רשי מעריך קצת, הוא אומר שהמילה לו יש לה כמה משמעויות ויביא דוגמאות לכל דבר, ויחזור חזרה להדגיש שפה לו זה שמה. אומר רשי ככה, לו מתחלק לעניינים הרבה, הרבה פעמים לו יש לו משמעויות אחרות. יש לו משמש בלשון בקשה, בלשון הלוואי, לפעמים לו זה הלוואי,
לו יהי,
איפה כגון לו יהי כדבריך, זה אמר לבן ליעקב כשיעקב הציע לו שהוא ייקח שם את ה... אז אמר ויאמר לבן לו יהי כדבריך, הלוואי ותסכים, כן, זה רש"י הסביר. או שכתוב לו שמעני, או ולו אוהלנו, לו מתנו, כל הדוגמאות שרש"י מביא שם לו זה בלשון בקשה ולשון הלוואי. ויש לו משמש בלשון אם, לפעמים הוא לו זה אם, ואולי כגון לו חכמו חכמו, זה כתוב בספר דברים, לו חכמו ישכילו זאת, מה זה לו? אם יהיו חכמים. או שכתוב לו הקשבת למצוותיי, מה זה לו הקשבת? אומר הנביא ישעיהו, זה אם. או מביא רש"י דוגמה שלישית, בספר שמואל כתוב ולו אנוכי שוקל על כפיי, שם לו זה אם. ויש לו, ויש אבל לו, שכמו אצלנו, אצלנו זה לא בקשה והלוואי, אצלנו לו זה לא אם, אלא ויש לו משמש בלשון שמה. איפה? לו הסתמנו. יש עוד דוגמה אמרה שהיא לא, ואין לו עוד דומה במקרא. המקום היחיד בכל התורה של לו זה לשון שמה, זה פה. שמה, והוא לשון אמרה שהיא אולי, כמו לאיזה משל כתוב אולי לא תלך האישה אחריי, שאמר אליעזר לאברהם אבינו, לשון שם הוא יכל גם להגיד לו לא תלך האישה אחריי, ויש אולי לשון בקשה, לפעמים אולי זה לשון בקשה ולא לשון שם, כגון אולי יראה השם בעוניי, אולי ישיב השם אותי, הרי הוא כמו לו יחי דבריך. אז כמו שלו פעם זה שם ופעם זה הלוואי, גם המילה אולי פעם זה יכול להיות לשון בקשה ופעם זה לשון שם, ויש אולי לשון אם, כמו אולי יש 50 צדיקים. אז יש בעצם, נסכם את דברי רשי, רשי אומר ששתי מילים לו ואולי יש להם משמעויות שונות, גם לו וגם אולי יכול פעם להיות לשון בקשה או לשון אם או לשון שמה, גם אולי אותו דבר, אולי יכול להיות לשון בקשה, אולי יכול להיות לשון אם ושמה, אותו דבר. סוג צד זין, בגלל שאחרי יוסף יש להם חשש שמה יוסף איתו יש לו תינה עליהם ומי יודע מה יהיה, אומר לנו פסוק כזין, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, המציאו דבר שלא היה. נראה רשי אומר ככה, ויצבו אל יוסף, מה הכוונה ויצבו אל יוסף? אומר רשי כמו הפסוק שאומר, נלמד את זה בספר שמות, כתוב ויצבם אל בני ישראל, מה הכוונה אל הקדוש ברוך הוא כשהוא מינה את משה ואת אהרון, כתוב שם ויצבם אל בני ישראל, מה זה ויצבם אל? ציווה למשה ולאהרון להיות שלוחים אל בני ישראל, כאילו חסר מילה, ויצבם, תוסיף כמה מילים, להיות שלוחים אל בני ישראל, אותו דבר גם פה, ויצבו אל יוסף, מה זה ויצבו? הם ציוו שליח ללכת אל יוסף, אף זה ויצבו אל שלוחם להיות שליח אל יוסף לומר לו כן. ואת מי ציוו? מי הם שלחו? ורשי את בני בילה. למה את בני בילה? שהיו רגילים אצלו, כי הם היו איתו בקשר הכי טוב כל השנים, okay. שנאמר והוא נער את בני בילה מאז ומתמיד, okay. אז הם שלחו את בני בילה לדבר לו, לדבר איתו. מה הם אמרו לו? אביך ציווה, אומר רשי, שינו בדבר, הם שינו ולא אמרו דבר, באמת יעקב לא ציווה כלום מפני השלום, כי הם רצו שישאר שלום במשפחה. אז יש מצב לפעמים מפני השלום מותר לשנות,
שקר לבן.
כי לא ציווה יעקב כן, חס ושלום, יעקב לא ציווה, כי לא נחשד יוסף בעיניו, יוסף לא נחשד בעיני יעקב. עכשיו יש כאן דבר מעניין, שבדעת זקנים מבעלי התוספות, הוא אומר מה באמת קרה, הוא אומר ככה, שחזרו חזרה ממערת המכפלה למצרים, אז הדרך עברה דרך אותו בור שיוסף היה שם, ואיך שעברו ליד הבור, נעמד יוסף ליד הבור ואומר ברוך אתה השם אלוקינו אלוך העולם שעשה לי נס במקום הזה, והמשיכו הלאה, כי ההלכה אומרת שאתה אומר וליד מקום שנעשה נס אתה צריך לברך. האחים ראו את זה, אז אמרו הוא זוכר עוד את כל העניין, אז מי יודע מה יקרה, יתעורר, לא יסתמן. ככה אומר הדעת סקנים ובעלי התוספות. פסוק י' ז', כה תאמרו ליוסף, אנא שנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתה שנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו, שבני בילה באו לומר, זה מה שהם אמרו לו, ויוסף שמע את זה ופשוט בכה. אומר רשי, מה הכוונה שנה לפשע עבדי אלוקי אביך? מה כאן עניין להזכיר את הקדוש ברוך הוא? אומר רשי שהם אמרו לו שיעקב אמר ככה, אם אביך מת אלוקיו קיים והם עבדיו, זאת אומרת אם לא בגללי אז תרחם עליהם כי הם עבדי השם. וזה הביא, זה אמרו בני בילה בשליחו את השבטים ליוסף כאילו בשם יעקב. פסוק י"ח, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים. מה זה וילכו גם אחיו? אומר רש"י, מוסף על השליחות, כן? והקודם הרי אמרנו שכשכתוב ויצבו אל יוסף, אז רש"י הסביר ויצבו אל שלוחם, אז נוסף לבני בילה, נוסף לשליחות, הם בעצמם הלכו, זאת אומרת קודם כל מרקחים את זה בשליחות ואחר כך הם בעצמם גם כן. פסוק י"ט, ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. ורשי מה עונה להם יוסף? ורשי כך, כי התחת אלוהים אני, שמה במקומו אני, בתמיה, אם הייתי רוצה להראה לכם כלום אני יכול, ולא אתם כולכם חשבתם עליי רעה, והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. ואיך אני לבדי יכול להרע לכם? אז מה אתם בכלל חושבים ולא יכול בכלל לי?